טוב, יש פה כמה שאלות בענייני חינוך. השאלה הראשונה אני קצת מתקשה לענות. אולי אחר כך. שאלה, האם כדאי לחנך את הילד כבר מקטנותו על מנת שירגיש את האווירה, לדוגמה בתפילה, או לחכות שיהיה שייך לנושא כאשר יהיה יותר גדול, מאיזה גיל ראוי להביא ילדים לבית הכנסת? אז התשובה היא זאת, אם ילד לא יפריע והוא יהיה שקט לחלוטין, אז אפשר להביא אותו קצת לבית הכנסת כדי לספוג מהאווירה, ולא, אבל תנאי הראשוני זה שהוא יהיה שקט ולא יפריע לתפילה, כי אחרת הוא מפסיד את כל שכרו החינוכי בזה שהוא מפריע לאחרים להתרכז בתפילה. מאיזה גיל ראו להביא ילדים לבית הכנסת? ברגע שהילד כבר יודע קצת להתפלל, אז אם יש לו כוח להתפלל קצת, אז בקצת הזה שהוא יהיה בבית הכנסת, ואחר כך לשחרר אותו, ולא שישאר יותר ממה שיש לו כוח להתפלל. זה יכול להיות ילד בגיל 5, וילדים אחרים זה מתחיל בגיל 6, וילדים אחרים אולי קצת יותר מאוחר, אבל כל ילד ברגע שהוא יודע לשבת בשקט גמור, אז הוא יכול להיות בבית הכנסת. ואם הוא יודע קצת להתפלל, עוד יותר מתאים שהוא יהיה, ורוצה כמובן, לא רק יודע, גם רוצה להתפלל, אז יש מקום שהוא יהיה בבית הכנסת בזמן, כל עוד שהוא יכול להיות בבית הכנסת או בשקט או להתפלל. אבל לפני כן אין מצווה. אם אנשים רוצים להביא את הילדים שלהם ולא בטוחים שיהיו שקטים, אז הזמן להביא את הילדים זה בענים זמירות. אז נחליט שאנחנו לא מקפידים, ואפשר להביא את הילדים שירגישו את התחושה של בית הכנסת וקדושה של בית הכנסת, שיספגו מהקדושה בזמן ענים זמירות, בליל שבת בזמן אדון עולם. השאלה הבאה, מה הסיבה למצב בני הנוער ביישוב? כיצד יש לטפל בבעיה? אני מבין שהכוונה לבני נוער מסוימים, כי יש בני נוער מצוינים, רובה דרובה, ממש רובה דרובה, ילדים טובים, מחונכים, הולכים בדרך הנכונה, ויש קבוצת ילדים, ברוך השם, היישוב גדול. וצריך לדעת שכשהיישוב גדול, אז גם השוליים גדולים. זה מעיד על הגודל של היישוב. אז יש באמת קבוצת ילדים מתריסה, שהולכים בלי כיסוי ראש, ובשבת לא שומרים את השבת, אולי עושים את זה לפעמים באופן הפגנתי. הבעיה היא, אני לא חושב שמתחילה מהילדים. אני חושב שהבעיה מתחילה מההורים. ובאמת, בפגישה עם גבאים וגם עם אנשי הרווחה, אז דיברנו על כך שצריך לעשות חוג להורים שיש להם קשיים עם הילדים. להתחיל עם ההורים. או שיש להם קושי בלחנך את הילדים, או שהם בעצמם יש להם קשיים, והתוצאה היא הילדים. זה לא מתחיל מהילדים, זה מתחיל מהמשפחה. יש כנראה איזה קושי במשפחה שהיא צריכה, משפחה הזאת צריכה למצוא את הפתרון לקשיים שנמצאת, אז גם זה יתבטא בילדים. זה בדרך כלל. יש חריגים, יש ילדים ממשפחות מאוד טובות, ואף על פי כן, אבל הם לא כל הילדים באותה משפחה, רק בודדים. זה ממש דבר חריג. אבל כפי שאמרתי, הטיפול צריך להתחיל הבעיה היא בהורים. תראו, היישוב שלנו הוא מורכב מהרבה סוגים של אנשים. יש אנשים שבאו מחוץ לארץ ולילדים יש קושי גדול, כי ההורים באים עם מנטליות אחרת. יש אנשים שהם באו ממרחקים רוחניים, לא ממרחקים פיזיים, והם לא מצאו את הדרך הפשוטה יותר. ויש עוד כל מיני מורכבויות שלפעמים יש אנשים עם קשיים. צריכים, הדבר הזה צריך טיפול, אבל כפי שאמרתי, לפי דתי, הבעיה היא, בשורשה היא מתחילה במשפחה, וצריך בנושא הזה לטפל, ואנחנו, כבר הרבה זמן רציתי לעסוק בזה, כבר לפני חצי שנה, אני חושב שבת הגדול, דיברתי על זה, אחר כך רציתי לטפל, אבל הייתי מאוד טרוד, אבל עכשיו, בזמן האחרון, מתארגן משהו, מכיוון זה, לנסות לקבץ, לעשות חוג להורים באופן כזה, לנסות לקבץ את ההורים שנתקלים בקשיים האלה עם הילדים, ולראות איך לסייע לעניין הזה. אני רוצה רק לומר שהקבוצה הקודמת שהייתה במשבר, רובם חזרו בחזרה. רובם של הילדים שהיו בתקופת משבר, בתקופת התיכון, רובם שעכשיו הם בני 24-25, הם חזרו בחזרה ונהיו שומרי תורה ומצוות בחזרה. זה היה משבר זמני שהוא חלף. מאותם עדיין לא חזרו, בעזרת השם גם הם. אבל כל פנים, ממש הרוב, רוב ממש, רוב גדול. זהו בעניין הנושא הזה. אבל באמת הורים צריכים לדעת איך לטפל בילדים. לפעמים הורים לוחצים על הילדים יותר מדי, ואנחנו יכולים לראות הורים שהם מאוד מאוד משתדלים ויראים וצדיקים, ואולי זה גוף הבעיה שהם יותר מדי לוחצים על הילדים, והילדים הם פונים לצד השני. הם לא יכולים לעמוד בדרישות האלה, ואז הם הולכים לקיצוניות השנייה. לפעמים יש סיבות אחרות, כל מיני סיבות מורכבות. זה ברור שצריך לטפל בבעיה, ואברכי הישיבה יכולים אולי לתרום תרומה, אולי כשיהיה יותר איזה סדר וידעו איפה הבעיה, אולי לאמץ מפחות. אבל אברכי הישיבה הם צעירים בסך הכל, שאני לא חושב שהם יוכלו לעזור למשפחות הגדולות שיש להם ילדים בתיכון או בגיל החטיבה. השאלה הבאה, אולי קשורה, איך צריך לחנך את הילדים לזרום לפי מה שנראה או לשמוע שיעורים? ושיעורים של מי? אני לא מבין. ראשית כל אני רוצה להקדים שחינוך הילדים הוא מתחיל מחינוך ההורים. הילדים ברובם רוצים להיות דומים להורים. וכשההורים הם מתנהגים באופן היותר יפה ויותר נכון, בדרך כלל הילדים רוצים להיות כמו ההורים. בגיל הצעיר בוודאי ככה, שלילדים יש רצון לחכות, והם לומדים מההורים בגיל יותר מבוגר גם כן. אז לכן, לפני שאנחנו עוסקים בחינוך הילדים, כל אחד צריך לדעת שהוא צריך להשתדל בעצמו להיות דוגמה אישית לילדים, ושהילדים יראו אותו ויהיה להם ממי ללמוד. אני יכול להגיד על עצמי שאני, כל דבר שביקשתי מהילדים שלי, תמיד חשבתי אם אני עושה הרבה יותר ממה שאני דורש מהם, ואז אני זכאי לבקש מהם, ואז יש סיכוי שהם ישמעו. גם בנושא התפילה, גם בדברים אחרים, כל פעם שהייתי אומר, הייתי חושב, יש לך זכות להגיד את זה לילדים. יש כאלה הורים שחושבים, אני כבר לא מוצלח, אבל את הילד שלי אני אעשה שהוא יהיה מצוין. זה לא עובד. אדם צריך לעסוק בעצמו, לטפל בעצמו. וגם כמובן אני אומר את זה לאנשים, כמו לגברים. ואז הילדים הם מושפעים מההורים. לא צריך לחנך את הילדים בלחץ ולתבוע מהם דברים שלא לפי יכולתם, מפני שההורה רוצה שהילדים יהיו מצוינים, והילד אבל לא ברחי. אז כל אחד צריכים לחנך אותו לפי דרכו, כמה לפי היכולות שלו, לא לפי הרצונות של האבא, אלא לפי היכולות של הילדים. יש ידוע שיש מבדיחה שיש מכת בכורות. בטח ההורים שמעו את זה. זאת אומרת שכל הורה חושב שהילד הבכור שלו, שהוא לא יודע עוד איך ילדים גודלים, הוא רוצה בבת אחת שהילד הזה יהיה הכי הכי טוב שאפשר. ומאביס אותו בלימודים ולוחץ אותו, ואז התוצאות הן הפוכות. מכיוון שהילד לא יכול לעמוד בכל כך הרבה דרישות, אז הוא לא עומד גם במה שהוא כן יכול לעמוד. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר, לא ללחוץ את הילדים, ולחץ על הילדים זה לא רק בדיבור, זה גם אם הילד רואה שאבא מצפה ממנו הרבה, אפילו שאבא לא אומר, הילד מרגיש. אז הוא נלחץ, ואם הוא נלחץ, התוצאות לא טובות. צריך לשמוח בכל הדברים הטובים שיש בילד, ולתת לו לגדול לאט לאט. אני כשגרתי בירושלים, היו לי עצים בחצר, אז אני לא הייתי חקלאי מקודם. שאלתי את השכן שלי, שהוא היה מכפר, שאלתי אותו אם אני, איך עושים שהעצים כבר יגדלו יותר מהר? אני אשקה אותם כפל כפליים, זה יגדל יותר מהר. הוא אומר לי, תיתן לילד שלך לאכול כפליים, הוא יגדל יותר מהר. זה לא עובד ככה. הילד גודל בקצב שלו, אי אפשר להביס אותו יותר מזה. זה לא אווזים שאפשר להביס אותם בכוח עם צינורות. צריך לתת לילד לגדול באופן רוחני כמו באופן גשמי, בקצב שלו, ולשמוח בכל מעלה שיש לו, ובעיקר לתת לו לפי רצונו. זאת אומרת, שכל דבר שהוא עושה, שיהיה מתוך רצון כמה שאפשר יותר. אני לא אומר שאי אפשר להשתמש קצת ביד חזקה, אבל הכל צריך להיות בשיעור נכון. כי ילד לפעמים רוצה לראות את האבא חזק, ורוצה לראות שאבא דורש ממנו. ולפעמים הוא בוחן את האבא שלו, והוא כאילו מתנגד, אבל אבא כופה אותו, הוא שמח שאבא שלו חזק עליו. גם מורה לפעמים, תלמידים בוחנים את המורה אם הוא משתלט או לא, והם מבסוטים שבסוף הוא משתלט עליהם, אף על פי שהם היו המורדים, אבל הם רוצים לראות מורה חזק. צריך להחזיק במטה ולדבר אל הסלע. זאת אומרת שיהיה מטה ביד תמיד, אבל לדבר אל הסלע. ולפעמים לנפנף עם המטה. מהם השיקולים שיש לתת עליהם את הדעת בבחירת בית ספר לילדים? שעות לימוד תורה, חברים, לימודי חול. נו. יש עוד שיקולים, אבל מה סדר עדיפויות? אני אינני יודע, השאלה כאן על לגבי איזה בית ספר לבחור, אם לבחור את ה... תלמוד תורה שער השמיים או לבחור את בית הספר. אז אני מוכרח להגיד לכם שאני ממליץ לבחור את בית הספר. ואני אומר את זה על פי הניסיון. על פי הניסיון של התוצאות. רק חיסרון אחד גדול יש בבית ספר, שיש חופש גדול. וזה חיסרון מאוד גדול. היה צריך החופש מאוד מאוד להיות מקוצר. זה חיסרון בכל הארץ כמובן. וזה שבשער השמיים לומדים ממש כל השנה, זה אני רואה את זה למעלה מאוד גדולה. אולי קצת יותר מדי, אבל זה עדיף. ואם הילדים באים בחשק, אז זה בוודאי שזה מעלה מאוד גדולה, כי ילדים מתרגלים שקיים חיינו לעסוק בתורה. אבל מהבחינה הזאת של הגידול הנכון, גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה הזאת שילד שלומד תורה צריך גם לדעת לכתוב עברית נכון, ולכתוב נכון, ולדעת קצת חשבון, וזה הדברים אלמנטריים ללימוד התורה בעצמו. והם לא נעשים במידה מספקת לפי דעתי שם. וברוך השם, התלמוד תורה של בית הספר, הוא, אני חושב שהוא טוב. אני ממליץ בכל אופן עליו. וכשאני יודע שהתלמידים הבאים לבני צבי, שבאים מכאן ומכאן, מישיבת בני צבי לא רואים את המעלה דווקא באלה שלמדו בשער השמיים מבחינה תורנית אפילו. זה אמנם תלוי בכל ילד, אי אפשר להגיד בזה הכללה, להגיד את הדברים בהכללה. אני לא אומר ששער השמיים זה פסול, כמובן. אני אומר עניין של העדפה. כן. שער השמיים יש לו גם הרבה מעלות. אני לא, בנקודה הזאת, אני לא בלחץ שיש אנשים שיש להם שקפת עולם שאסור ללמוד במסגרת של משרד החינוך, כי זה פסול מעיקרה אם זה רשום באופן רשמי במשרד החינוך. אני אומר, אדרבה, אם משרד החינוך מאפשר להקים תלמודי תורה בתוך המסגרת שלו, וזה המקום שלנו עולה דוגמה, ומזה אחר כך יכולים ללמוד בעוד מקומות ועוד מקומות, אז זה ממש מצוין. למה צריכים לשלם כמה מאות שקלים כל חודש? אם משרד החינוך יכול לממן את זה, מה טוב. ואם התוצאות הן באמת תורניות, כמו שצריך. אלה השאלות שנשאלו בנושאים החינוכיים. אני מוכן לשמוע עוד שאלות אם מישהו חושב שחשוב לעסוק בהם. כן. מי ישמע שיעורים? ההורים?
ההורים, הכל השאלה על ההורים. האם לזרום בחינוך הילדים? או ללכת לפי תבניות שמלכים שיעורים
כאלה. זה אני חושב שאלה את השאלה. אהה, הבנתי. אז לא הבנתי את השאלה. זה תלוי בהורים. תראו, הדרכה של הורים זה חידוש של הדור האחרון, שיש שיעורים וחוגים להדרכת הורים, ומקודם לא הייתה הדרכה, ואני חושב שבדרך כלל רוב ההורים ידעו לחנך טוב את הילדים. היום על הכל צריכים הדרכה. צריכים להדריך את ההורים, צריכים להדריך את הילדים, צריכים להדריך את החתנים ואת הקלות, ובזמננו לא היה כדבר הזה. האנשים לקחו ספר את הרב בת ישראל, למדו לבד והתכוננו לחתונה. ועוד, והגברים בכלל לא התכוננו בלימודי הלכות, ונבנו בתים מאוד יפים. אבל הדור שלנו משתכלל, אני חושב שיש לזה גם מעלות וגם אי אפשר להילחם עם המציאות. ו... כמובן שיש לה הדרכה של יש אנשים, באמת אני יודע שיש חתנים שלא יודעים איך להיפגש עם הקלות. וצריכים הדרכה, מה להגיד ואיך להיפרד ולא להשאיר אותם באמצע הדרך, באמצע הלילה, וכל מיני דברים שהשכל הישר צריך להגיד איך להתנהג, אבל אנשים כבר הכל מקבלים הדרכה, אז מה שלא אמרו להם, הם לא יודעים מה לעשות. אז אני אומר שזה תלוי בהורים. ההורים שחושבים שהם יודעים לחנך טוב את הילדים שלהם, והם, וזה גם רואים, הם מרגישים שזה כך. אז לא צריכים לשמוע שיעורים על זה, ולא צריכים לקבל הדרכה. באמת, ואם מי ששומע שיעורים, צריך מאוד מאוד לבחון ממי הוא שומע, כי לא תמיד הנותנים את השיעורים, הם יודעים להדריך נכון. אף על פי שהם רוצים לתת שיעורים, אבל זה לא סיבה שלא מוכרח שהם יודעים לתת. בדרך כלל מי שהיה לו בעיות, הוא רוצה להיות מדריך. אבל אני לא יודע אם הוא יכול להדריך. לא, אני יודע, זה הכללה כמובן, לא רוצה. לא רוצה. מה? אני צריך להתבונן, אני לא יודע. מי שאנחנו רואים שהוא הצליח יפה מאוד עם הילדים שלו, אז בדרך כלל הוא יכול גם, מתוך הניסיון שלו, הוא יכול להדריך. יש אנשים שלמדו את זה, ויכול להיות שיש להם עוד אפשרויות יותר להדריך. אני קופץ כאן לשונות. האם יש צורך ללמוד ולעסוק בענייני זוגיות? בעצם זה קצת קשור עם הדברים שדיברנו מקודם. יש כאלה שכנראה שצריכים לעסוק ללמוד, כי הם לא יודעים איך להתנהג, ויש כאלה שלא צריכים. בסך הכל צריך להיות בבית קשר טוב כמובן, לא כשבונים משפחה, אז המשפחה נהיית לאחת, ולא כל אחד הולך בדרכו, ויש כמה דברים משותפים שנוח לשני הצדדים שהם יהיו ביחד, וחוץ מזה כל אחד יש לו את המטרות שלו, אלא צריך, משפחה זה דבר אחד. הצלחה של האיש זה הצלחה של האישה, והצלחה של האישה זה הצלחה של האיש, וצריכים כמובן לראות את הבית הזה כבית אחד עם מטרות, מטרה אחת משותפת, ועובדים ביחד בכל התחומים. וצריך לפתח את הקשר, וכל הזמן אפשר להתקדם בקשר הטוב וההכרה של בני הזוג, כדי שבאמת היחד שלהם יהיה כמה שאפשר יותר בריא וטוב. אני חושב שיש כאלה שצריכים לקבל הדרכות. אם יש לאנשים קשיים, אסור להם להישאר איתם, וכל מי שלא מצליח בעצמו, כל זוג שלא מצליח בעצמו למצוא את הדרך, ויש מתחים ויש לפעמים מריבות, הם כדאי להם לקבל הדרכה ועזרה ולא להישאר במצב הזה. אפשר כל מצב, אפשר מאוד מאוד לבנות טוב. כמה פעמים נתקלתי בשאלות מהסוג הזה. אני אתן דוגמה ממישהו שלא היה בישיבה אבל היה ביישוב. בא אליי פעם מישהו, משפחה, והבחור היה כזה פייטר, חברמן, אהב לעשות עסקים, מסחרים. האישה למדה מוזיקה, הייתה ככה רוחנית כזאת, והיה פער עצום ביניהם. הוא היה מאוד מסי, מאוד פקטיב, כזה בשמעשה, והיא הייתה כזאת רוחנית, אבל לדבר עניינים נפשיים, רוחניים, היה ביניהם מתח מאוד מאוד גדול. שאלתי אותו, למה התחתנתם? אמר, אהבנו. אז אמרתי לו, תראה, אתה והיא רחוקים זה מזה מרחק גדול מאוד. אבל אם תצליחו כל אחד להבין את השני, אתה תקשיב לרגשות שלה ותעריך אותם ותכבד את הנטיות שלה ואת ההצלחות שלה, והיא תראו את המעלות שלך. ואף על פי שהמעלות שלך הן מאוד רחוקות מהמעלות שלה, אז אתם רחוקים זה מזה. אם תבנו בית, יהיה בית מאוד גדול. יש פערים. אז הבית זה גשר על פני תהום, אתם תעשו, אבל זה פלאי פלאים לעשות גשר כזה. אם תצליחו להתגבר על זה, אז אתם תגיעו לתוצאות מאוד מאוד גדולות. אבל המאמץ הוא עצום. אני לא יודע מה קרה עם אותו הזוג, כי הם עזבו אחר כך את היישוב, אני לא יודע מה קרה איתם. אבל אני מכיר גם זוגות אחרים שגם היו פערים, והם הצליחו לבנות באמת את הבניין, וחיים, חיים ממש מצוינים, אבל כשיודעים לעבוד. ואם יש קשיים, צריכים לטפל בהם, לא להתעלם מהם. לא כל פעם שנרגעים, אז עוברים לסדר היום, ואחר כך עוד פעם יש התפרצויות. צריך לטפל בזה, ואפשר כל דבר לקדם ולפתור, ולהגיע ממש מהבעיות. אתם יודעים, אני אומר, מכל בעיות אפשר להרוויח, לא רק לצאת. וגם אותו דבר בתוך בחיי המשפחה. מכל קושי צריך לראות איך להפוך אותו למנוף של הצלחה. אבל צריך לעבוד על זה ולא להזניח. ואני חושב שצריך שהבית יהיה הרגשה טובה של אהבה, של שמחה, של היחד, באופן בריא. הישיבה לא מתעסקת בזה, ואין חוגים חוץ מבשעתו כשהיה פה הרב ברלינר, היועץ, והוא נתן כמה וכמה שיחות, אני חושב, ואני מקווה שזה היה לתועלת, ועכשיו זה נמצא בקלטות, בדיסקים, ומי שמרגיש צורך, אני חושב שכדאי לי לעסוק בזה. אם יש עוד, ממש, אני לא יודע אם יש קבוצה של אנשים, אף אחד לא מדבר אחד עם השני, בטח בנושא הזה, האם צריך בזה ממש לטפל בזה באופן מיוחד, כי אני רואה כשאני שאלה, מדוע לא מתעסקים בזה בישיבה בצורה מסודרת? חשבתי שאין בעיות, אבל אם יש, באמת צריך להתעסק בזה. מה? אז כפי שאמרתי, אם אנשים מרגישים שהם מתקדמים, הם לא צריכים עזרה. אם אנשים אומרים שגם כמו שאתה אומר באמת, שרוצים להתקדם וגם לא מוצאים את הדרך איך להתקדם, לא רק יש בעיות, אבל רוצים לשפר ולשכלל, יש מקום באמת, אני לא יודע. לא יודע מי להגיד, מי יכול לייעץ בזה. אני לא יודע אם צריך לעשות את זה בצורה של קבוצה או יחידים. בכל אופן, אני ממליץ, יש פה מיעוט מאברכים, אבל אני ממליץ לכל אברך, לכל משפחה שחושבת שצריכה להתקדם ולא מתקדמת מספיק. בראש ובראשונה, אני חושב שהרמים יכולים להיות לעזר גדול. אם נסדר עם מישהו שהוא בעל מקצוע יותר, אם תבוא בקשה, אנחנו באמת נצטרך לטפל בזה. הנושא הבא, האם יש הדרכה ברורה מהו השילוב הנכון של אברכי הישיבה ומשפחותיהם בחיי היישוב ובפעילות התרבות ביישוב? או שהדבר תלוי בוותיקות, במקום מגורים, שכינים, רק באופי, ואיש הישר בעיניו יעשה. אני חושב באמת, ברור שאברכים צעירים, הדבר העיקרי שצריכים לעשות, להתעלות מעלה במעלות הקודש, ולהיות מרוכזים בזה, וזה עיקר העניין. אבל כשקצת יותר מתבגרים, אני חושב שכל אחד הוא גם צריך לתת. ולתרום לסביבה שלו, לשכנים שלו, מתמלא בתורה, שזה לא יהיה תורה פרטית, שיהיה תורה של חסד. ולהתעניין עם שכנים. אני אומר שזה גם בתוך האברכים צריך לעשות. יותר גיבוש של האברכים, יותר יחד של האברכים, יותר תשומת לב של אחד לשני, ולראות באמת אם אחד כל אחד, אם אחד יכול לסייע לשני, ביחד. ופעילות ביישוב, אני רואה אותה כמאוד מאוד חשובה. גם היישוב שלנו, אף על פי שממש יישוב תורני, אתמול הייתה מסיבה שאברהם אבי ארגן. אני מסתכל על אנשים, רובם רמים, תלמידי חכמים, ממש קבוצה נבחרת של, של אנשים חשובים. אבל לא רק, יש ביישוב הרבה, אולי אלה שבאו היו, זה היה בלט. וצריך להתרגל לתת. ואחר כך כמובן להמשיך הלאה. כל אברך צריך לשאוף שכל, שמה שהוא קיבל גם בסופו של דבר, הוא יעביר את הדברים הלאה. בתוך, בחוג המשפחה שלו, בחוג השכנים שלו, באופן אחר, חוץ מ, אם הוא יעסוק בתפקיד תורני. כמובן שהוא ייתן את זה בצורה, במסגרת התפקיד שלו. בעיקר אני חושב שהדבר הראשון, המסיבה הזאת יש לברך עליה, כי מסיבה מגבשת. אמנם ההשתתפות היא פחות מחצי, אני לא יודע כמה פחות. נגיד כשליש מהאברכים נמצאים פה, בערך. צריך לעשות שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות, שרי עשרות, שרי חמישים. זה לא הולך עם פתקים בשתולים. והגיבוש, הגיבוש שהוא יגרום, כמו שאמרתי, שהיחד הזה יגרום שאיש לרעהו יעזורו, ויחד יעזרו לאחרים, ואולי יתגבשנה קבוצות שיכולו לעשות כל מיני פעולות, כל אחד בתחום שלו, פה עם בני הנוער, עם אחרים. אני חושב שזה מאוד חשוב, לא... גם אם אדם נותן קצת במשך השבוע, זה לא פוגע בלימוד. לפעמים זה מדרבן את הלימוד אם אדם נותן. נותן איזה חוג, נותן איזה שיעור, איזה חברותות, איזה טיפול בצעירים. זה לא גורע מהלימוד, זה תורם אפילו. טוב, אני חוזר לנושא הלימוד בישיבה. מה עדיפות בסדר ערב ללמוד עם חברות האברך או בחור בבית או בישיבה? כמובן שאי אפשר לעשות תשובה אחת לכולם. מבחינת הבחורים, אני חושב, יש לזה שני צדדים. אני מעדיף ללמוד איתם בישיבה. אבל אני יודע שיש בחורים שההתארכות בבית מפעם לפעם של אברך היא נותנת להם משהו. אבל קביעות, אני חושב שאם אפשר ללכת לישיבה, עדיף. אם זה מסתדר מבחינת הבית. בכל אופן, גם בערב אפשר ללמוד. אברכים יכולים ללמוד גם בערב. אלא אם כן, היה אברך אחד, עוד לפני שגרתי פה, היה לי שכן, שהוא למד במיר. הוא אמר לי שהוא נוסע למיר, לומד שם מ-9 עד 7 בערב ללא הפסקה. זאת אומרת, הוא תואם משהו בצהריים, אוכל, אבל אחר כך ממשיך באופן מסודר, ואת כל הכוחות משקיע בלימוד אז, ואחר כך בבית הוא עוזר לאשתו. אין לו סדר ערב, אבל הוא אומר שהוא מרגיש שכיוון שהוא יודע שהוא מסיים בשבע, כי הוא צריך עוד לנסוע ממיר לגבעת מרדכי שם, זה היה עוד איזה שעה נסיעה, אז הוא אומר, כיוון שהוא יודע שהוא רק צריך ללמוד עד שבע, זה נותן לו המון כוחות ללמוד ביום, והוא מנצל את הזמן באופן כזה טוב, שזה שווה יותר משלושה סדרים שהם לא באותו ה... דחיסה, את כותבה, את המאמץ של הלימוד המרוכז הזה. אז אפשר לעשות גם ככה, אפשר לעשות באופנים אחרים, כל אחד יעשה לפי מה שהוא מרגיש שזה מתאים לאישיות שלו. אבל בדרך כלל אני חושב, זה לא כמו פה, כולם גרים על יד הישיבה, אין נסיעות כל כך ארוכות. ללמוד בערב זה חלק מסדר היום, וחברותה ללמוד עם אברך או בחור זה טוב, אולי לא כל יום, אבל חלק גדול מימי השבוע יש לזה בהחלט מקום. אם בחור שנעדר או מאחר, אני מבין שהכוונה היא לאברך, אם שנעדר או מאחר בצורה משמעותית לסדרים, לא לומד 8 שעות ביום, אך מקבל מלגה מלאה, נחשב גוזל את הישיבה. האם מוזר להשלים שעות אלו בזמנים אחרים, או ללחילופין להודיע שיורידו לו מהמלגה? אם זה עקביות, בטח שהוא צריך להודיע. אם זה קרה אחר פעם אחת באופן חריג, אז זה לא... ואיזו סיבה מסוימת, אני יודע, סיבה צודקת, ודאי שלא צריך להודיע. אבל אם זה באופן קבוע, בוודאי שאדם צריך להודיע על כך. אני שמעתי, בן שלי סיפר לי שהוא היה, יש כולל בעזאטה, איך קוראים לרב, שם בעל המופתים, בנתיבות. מה? מה? לא יפרגנה. ברג'יל. אמר ברג'יל. הוא הלך לשאול אותו, הוא הלך שם לשאול שאלה. הוא הגיע לשם ב-8:55. הוא אמר לי, 200 אברכים על חדר המדרגות. אף אחד לא עובר, ב-9 כולם בפנים. אין דבר כזה שאחד איחר. הוא לא מקובל עליו דבר כזה. אז הוא אומר, ראיתי כל חדר, כולם, כי להקדים, לא כולם מקדימים הרבה, אבל בכמה רגעים לפני 9, כל 200 מגיעים. ב-9 כולם נמצאים. ויש כמה נראה שם איזה פיקוח על הדבר הזה. אבל אנחנו סומכים על הפיקוח העצמי. אבל ועדיין שכל אברך צריך, אם הוא יושב בישיבה, צריך למצות את כל הזמנים של הישיבה. 8 שעות זה לא המקסימום, זה המינימום שצריך אדם לשאוף, ללמוד ולמצות את המקסימום של הזמן. אף אחד לא, אנחנו לא כולל לחזוני שאנשים כמה ילמדו עד 65 ועד 80, אלא כאן כל אחד לומד מספר שנים, צריך לנצל את הזמן בצורה המקסימלית שלו. גם מי שלומד הרבה שנים צריך ללמוד טוב, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. ולכן בוודאי שמי שלא שומר על הקביעות, הוא לא עושה נכון. ואני לא מדבר, גוזל את הישיבה, זה לא הנקודה. הנקודה היא שצריך אדם שיהיה לו משמעת עצמית, ואם הוא מחסיר שעות, אז הוא בעצם לומד חלקית בישיבה. בוודאי שהוא צריך להודיע על הדבר הזה, זה יזרז אותו ללמוד יותר טוב. מה יעשה אברך שרוצה ללכת לסדר, אך אשתו מבקשת ממנו שישאר לדבר איתה על דה ועל ה? לא מאמין שיש אישה כזאת. אלא אם כן יש לה סיבה, משהו עצובה וצריך להרגיע, או איזו סיבה עמוקה, אז צריך כל פעם לשקול, לפי העניין כמובן. מילות חסד ובתוך הבית זה ודאי וצריך שהאישה תרגיש טוב וכו' וכו'. אבל אם זה סדר כזה, נגיד שאישה, אדם מתחתן עם אישה שלא יודעת מה זה אברך, אני לא מאמין שיש דבר כזה, אני מדבר באופן תיאורטי באיזה מקום אחר, כן? אז זה התפקיד הראשון שלו, לחנך אותה. להסביר לה מה זה תורה וכמה זה חשוב, ולשתף אותה בכל זה, ושתהיה לה שמחה שהוא הולך ללמוד, ושיהיה לה ציפייה שהוא יגדל בתורה, ושתרגיש שזה חלק ממנה, ושכשהוא לומד אז גם היא מתעלה, ואז היא לא תבקש ממנו את הדברים האלה, אם זה סתם שיחה באלמה, אלא היא תגיד לו, חביבי, הגיע הזמן ללמוד. כ כאשר המצב כלכלי קשה, האם עדיף שהאישה תצא לעבוד בנוסף ללימודים שלה, או שהבעל יעשה זאת על חשבון חלק מזמן הלימודים בישיבה? אני לא חושב שהאישה היא עבד גמור. וגם תלמד וגם תעבוד, והבעל, רק אם הבעל לומד 16 שעות ביום, אבל מריכוז נמרץ מאוד, אולי, והאישה היא מאוד רוצה לעשות, שהבעל ילמד 16 שעות ביום, והיא רוצה גם ללמוד וגם לעבוד, אז בסדר. אבל אני חושב שהבעל צריך להשתתף בנסיעת בעול המשפחה, אם האישה היא גם לומדת, והלימודים הם עומס גדול עליה, אז צריך להתחשב בזה, וצריך ביחד לשאת בעול. אלא כמו שאני אומר, אם הבעל הוא ממצא את הכוחות שלו בצורה הכי גדולה שאפשר, והאישה יכולה לקבל עצמה עול, אז זה בסדר.